הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי כ"א בכסלו תשע"ו, מסכת סוטה, דף ל"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. החי וראי, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיה, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף למד זין ממסכת סוטה. נתמצת, נסכם ונשנן את אשר למדנו, לאחר מכן נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, שאלות לשינון, סיכום וחזרה. מתחילים את החזרה בדף למד וו עמוד ב'. אמר רב חייא ברבא בשם רבי יוחנן, בשעה שאמר פרעה ליוסף, ובלעדיך לא ירים איש את ידו, אמרו החכמיו החוזים בכוכבים, שיודעים בחוכמת המזלות, עבד שלקחו רבו ב-20 כסף תמשילהו עלינו. אמר להם פרעה, גינוני מלכות אני רואה בו. אמרו לו, אם כן, יהיה יודע ב-70 לשון. בא גבריאל המלאך ולימדו את יוסף 70 לשון, ולא הצליח ללומדם. הוסיף לו עוד אחת על שמו, משמו של הקדוש ברוך הוא, ולמד, שנאמר, עדות ביוסף סמו, בצייתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי אשמע. למחר, כל לשון שדיבר עמו פרעה השיב לו, וכשדיבר יוסף בלשון הקודש, לא היה יודע פרעה מה הוא אומר. וביקש ממנו פרעה שילמדו, ולימדו ולא הצליח ללמוד. אמר לו פרעה, ישבע לי שלא תגלה ונשבע לו. כאשר אמר יוסף לפרעה, אבי ישביעני למור, שיעלה ויקבור אותו בארץ ישראל, אמר לו פרעה, לך וישאל על שבועתך, כדי שיתירו לך. אמר לו יוסף, אם כן אשאל גם על מה שנשבעתי לך, שלא אגלה, שאתה לא יודע את לשון הקודש. לכן הוכרח פרעה לומר, עלה וקבור את אביך כאשר ישביעך, אף שלא היה לו נוח בכך. יהודה כשדי שם שמיים בפרסיה, כמו ששנינו בברית, הרבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר אני יורד תחילה לים, וזה אומר אני יורד תחילה לים. קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה, שנאמר, שר בנימין, צעיר רודם, אל תקרי רודם אלא רד ים. היו שרי יהודה רוגמים אותם, שנאמר, שרי יהודה רגמתם. לפיכך זכה בנימין ונבנה בית המקדש בחלקו, שנאמר, ובין כתפיו שכן. רבי יהודה אומר, לא כך היה המעשה, אלא כל אחד ואחד אמר, אין אני יורד תחילה לים. קפץ נחשון בן עמינדב וירד תחילה, שנאמר, סבבוני בכחש אפרים שהיו יראים לסמוך עליו, כי חשו באמונתם. ובמרמה בית ישראל, שירדו לים שבט יהודה, שנאמר עליו עוד רד עם כל, על שבטחו בקדוש ברוך הוא ולכן ירדו לים. ועליו מפורש בקבלה, הוא שיעיני אלוקים קיבהו מים עד נפש, טבעתי באיבן מצולה ואין מעמד. באותה שעה היה משה מעריך בתפילתו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובים בים ואתה מעריך בתפילה? אמר משה, ריבונו של עולם, ומה בידי לעשות? אמר לו, דבר אל בני ישראל וישאו, אתה הרם את מתך ונטה את ידך. לפיכך זכה יהודה למלוך בישראל, שנאמר, הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו, שהוא מושל עליהם. ומה הטעם? משום הים רעב הינוס. תניא רב לזר בן יעקב אומר, אי אפשר לומר שכל הלוויים היו למטה בזמן הקללות והברכות, שהרי כתוב, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, שמעון לוי ויהודה. אי אפשר לומר שכל הלוויים למעלה, שכבר נאמר בספר יהושע, וכל ישראל וזקניו, עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוויים, אלא שזקני כהונה ולוויה למטה והשאר למעלה. לרבי יושיע, מבין 30 שנה ועד בין 50 שראויים לשרת ולשאת את הארון למטה, אלה שאינם ראויים לשרת היו למעלה. לרבי, כולם ישראל ולוויים עמדו למטה, הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, כלפי הר עיבל ופתחו בכללה. ומה שכתוב על הכוונה בסמוך, כמו שלמדנו בברייתא ונתת על המערכת לבונה זקה. ואומר רבי, מה שכתוב על אינו אלא סמוך. דכתיב וסקות על הארון שאינו אלא סמוך. שנינו במשנה שהיו אומרים את הברכות לצד הר גריזים והכללות לצד הדר יבל. וכולם עונים אמן. תנו רבנן, לתנא קמא כל הברכות נאמרו בכלל ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, ובפרט ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה, וכן כל הכללות נאמרו בכלל ופרט. וכן כל מצווה, יש בה ארבע מצוות, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. ועל ארבעתם נמסר ארור וברוך בכלל ובפרט. הרי שלכל מצווה ארבע ובכל אחת ברכה וכללה בפרט וכלל הרי 16. וכן נחרטו עליהם ברית בסיני ובערבות מואב, שנאמר אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה ושמרתם את דברי הברית הזאת, נמצאו ממחת בריתות על כל מצווה ומצווה. ורבי שמעון מוציא את הר גריזים והר עיבל שלא אמר עליהם יהושע את כל התורה, אלא רק מצוות שבפרשה, ומכניס אוהל מועד שלאחר שהוקם המשכן, דיבר הקדוש ברוך הוא עם משה ביישוב הדעת ולימדו את כל התורה. ומפרשים שנחלקו הם במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שתנא קמא סבר כרבי ישמעאל, שהכללות, הכללות עם כף, נאמרו בסיני ופרטות באוהל מועד, כגון וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך שלא פירש כיצד מתן דמים והכתרת אימורי והפשט וניתוח וכליל של עולה, ובספר ויקרא באוהל מועד פרשה, ולכך מחשיבם לאחד והוא צריך לצרף ברכות וכללות שבהר גריזים והר עיבל. ואילו רבי שמעון סבר כרבי עקיבא, שכללות ופרטות נאמרו בסיני ונשנו באוהל מועד ונשתלשו בערבות מואב. אמר רבי שמעון בן יהודה איש כפר אקו בשם רבי שמעון אין לך מצווה ומצווה שכתובה בתורה שלא נחרטו עליה 48 בריתות של 600,3550 כמניין שהיו בני ישראל במדבר שנעשה כל אחד ערב לחברו ולרבי אף כל אחד מקבל עליו בערבות את הערבות של כל ה-60 ריבו. דרש רבי יהודה בן נחמני מתורגמנו של רבי שמעון בן לקיש כל פרשת ברכות וכללות לא נאמרה אלא בן אוהפן אוהפת שנאמר הרוע איש אשר לא יעשה פסל ומסכה ואם הכוונה לעובד עבודה זרה הרי הוא כופר בעיקר וחידיו בארור, אלא הכוונה לבעל אשת איש והוליד ממנה בן ממזר, ומתוך בושתו שאסור לבוא בקהל, הלך לבין עובדי כוכבים ועבד עבודה זרה. והארורים אביו ואימו שהביאו אותו לעולם שיעשה פסל ומסכה. תנו רבנן כיוון שנכתב, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, למה הוא צריך לכתוב, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל, אלא ללמד א' שמקדים ברכה אחת לכללה אחת, ולא את כל הברכות יחד, ואחר כך את הכללות. ב' להקיש ברכה לכללה. מה כללה בלוויים, אף ברכה בלוויים. מה כללה בכל רם ובלשון הקודש, אף ברכה בכל רם ובלשון הקודש. ומה כללה בכלל ופרט, אף ברכה בכלל ופרט. מה כללה אילו ואילו עונים אמן, אף ברכה אילו ואילו עונים אמן. זהו הסיכום והחזרה שלנו על דף למד זין ממסכת סוטה. כעת נשיב על שש השאלות לשינון סיכום והחזרה, שכאמור שאלנו בסוף השיעור אתמול. השאלה הראשונה הייתה, מי מהלוויים היו על הר גריזים ומי היו למטה? התשובה היא לרב לזר בן יעקב, הסקנים היו למטה והשאר למעלה, ולרבי יושיה, הראויים לשרת למטה, השאר למעלה. שאלה שנייה, איכן נחרטו הבריתות על המצוות ובמה זה תלוי? התשובה, לתנא קמא בסיני, בערבות מואב ובהר גריזים והר עיבל, לרבי שמעון בסיני, באוהל מועד ובערבות מואב, וזה תלוי במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, האם כללות בסיני ופרטות באוהל מועד, או שנאמרו בסיני ונשנו הכל באוהל מועד. שאלה שלישית, כמה בריתות נחרטו בסך הכל? לכל מצווה וכיצד? התשובה, ממחת בריתות לכל מצווה. משום שבכל מצווה יש דלת חלקים ועל כל חלק ארור וברוך בכלל ופרט, וזה נכפל ג' פעמים. ולרבי שמעון, כל זה נכפל במניין בני ישראל. שאלה רביעית, מה הנפקמינה בין דברי תנא קמא לדברי רבי בשיטת רבי שמעון בן יהודה? התשובה, האם כל אחד מישראל קיבל ערבות גם על ערבותו של חברו? שאלה חמישית, כיצד יש לבאר את האיסור ארור משגה עיוור בדרך באשת איש, כפי שמסביר רשי? התשובה במפתה אשתי שאינה יודעת את חומר העבירה. שאלה השישית והאחרונה על דף למד זין, מה לומדים מהפסוק ונתת את הברכה ואת הכללה? התשובה שלכל כללה תקדם ברכה ולהקיש ברכה לכללה לעניין לוויים. לשון הקודש, כלל ופרט ועניית אמן. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על הדף אשר למדנו אתמול על דף למד זין ממסכת סוטה. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמיא הגדולה וללמוד את דפינו היומי, הלא הוא דף למד ח' ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים, סוף דף למד ז' עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, מן המשנה פותחת במילים, ברכת כהנים כיצד. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. במשנה בתחילת הפרק נמנתה ברכת כהנים בין הדברים הנאמרים בלשון הקודש דווקא. ברכת כהנים כוללת שלושה פסוקים האמורים בספר במדבר פרק ו' פסוקים חו ד' עד חו, שמצווה על הכהנים לברך בהם את ישראל. מהם הפסוקים? יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו וילך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. באה המשנה שלפנינו בסוף דף למד זין, לפרש את דיני ברכת הכהנים, ואת חילוקי הדינים שבין ברכת כהנים הנאמרת בבית המקדש, לבין ברכת כהנים הנאמרת מחוץ למקדש. וכך אומרת המשנה בסוף דף למד זין, ברכת כהנים הנאמרת בלשון הקודש, כיצד מברכים אותה? במדינה, דהיינו, מחוץ לבית המקדש, אומר אותה הכהן את שלושת הפסוקים כשלוש ברכות נפרדות. ולפי שהכהנים מפסיקים בין פסוק לפסוק והציבור עונים אמן. ואילו במקדש אומר הכהן את כל הפסוקים כברכה אחת ואינו מפסיק בין הברכות, לפי שאין עונים אמן על ברכה שבמקדש, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף מ' עמוד ב'. מצינו בכמה מקומות שנחלקו הראשונים, האם השם מדינה, כפי שמופיע גם כאן במשנה, כולל גם את ירושלים, או שירושלים כולה היא בכלל מקדש. הרמב"ם בפירוש המשניות כותב שמקדש כולל את ירושלים כולה, ומדינה היא שאר ארץ ישראל לבד מירושלים. רש"י, בכמה מקומות, מסכת ראש השנה דף כ"ט עמוד ב', דיבור המתחיל אבל, מפרש ששם מדינה כולל את ירושלים גם כן, ומקדש הכוונה רק למקום המקדש עצמו. ואילו לגבי חילוקי הדינים בין מדינה למקדש המבוארים במשנתנו, ודאי שאין המילה מקדש כוללת את ירושלים. שלפי המבואר בגמרא, דינים אלו נוהגים בבית הבחירה לבדו, ואילו בירושלים לא היו מברכים ברכת כהנים כבמקדש, אלא כמו בשאר ארץ ישראל. חוזרים אל המשנה שמפרטת חילוק נוסף בין ברכת הכהנים במקדש לברכת הכהנים מחוץ למקדש. אומרת המשנה, במקדש אומר הכהן את השם המפורש שבשלושת הפסוקים ככתבו, כפי שנכתב, דהיינו ביוד קי וו קי, שם הוויה. כך מפרש רש"י, דהיינו שהזכירו את השם ככתיבתו והוא שם בין דלת אותיות, ואת השם הזה אסור להזכיר בכל מקום אלא במקדש בלבד. אבל במסכת קידושין דף עין א' עמוד א' אמרו, בראשונה שם בין 12 אותיות היו מוסרים אותו לכל אדם. משרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה, והצנועים שבכהונה מבליעים אותו בנעימת אחיהם הכהנים. הרי שהיו מברכים במקדש בשם בין 12 אותיות. יש מחלוקת ראשונים בפירושו. מהו השם הזה בין י"ב אותיות? רש"י בדיבור המתחיל מבלעין מפרש ששם בין י"ב אותיות יש בו קדושה יותר משם בין ד' אותיות, ומי שהיה בקי בו ברך בשם הזה. אלא שהכהנים שלא היו בקיים בו היו מברכים בשם בין דלת אותיות. אבל הרמב״ם במורה נבוכים כתב להפך, ששם המיוחד הוא רק שם בין דלת אותיות, אלא שמשמת שמעון הצדיק פסקו לברך בשם בין דלת אותיות, והיו מברכים בשם בין 12 אותיות. והוא בקדושה נמוכה מאשר השם המיוחד בין דלת אותיות, אלא שהיו מכנים בו, כמו שאנו מכנים היום בשם אדנות. וזה השם היה מורה לעניין יותר מיוחד, מהוראת שם אדנות. וכאשר היו אנשים פרוצים לומדים את השם הזה בין 12 אותיות ומפסידים בו אמונות, הסתירו את זה השם גם כן, ולא היו מלמדים אותו אלא לצנועים שבכהונה. ותוספות ריד במסכת יום הדף למתת עמוד ב' אומרים שמה שאמרו שהיו מזכירים את השם ככתבו, זו אינה חובה אלא רשות. אבל אם אינם רוצים, רשאים הם שלא להזכירו אלא לברך בכינוי כמו בגבולין. ואילו המאירי כותב שחובה היא במקדש להזכיר את השם ככתבו. אם כן, אמרה לנו המשנה חילוק נוסף בין המקדש לבין גבולין, במקדש אומר הכהן את השם המפורש שבשלושת הפסוקים ככתבו, ואילו במדינה מחוץ לבית המקדש אינו מזכיר את השם המפורש ככתבו, אלא בכינויו באלף דלת נון יוד, שם אדנות, וכדרך שמזכירים תמיד בתפילה ובברכות, והגמרה דורשת את ההלכה הזו מפסוקים. מפרטת המשנה חילוק נוסף בין ברכת כהנים שבבית המקדש לברכת כהנים שמחוץ לבית המקדש, והוא בצורת הגבהת הידיים, וכפי שהתבאר בגמרא למדים מן הפסוקים שהכהנים צריכים לישא ולהגביע את ידיהם בשעת הברכה. ומדברי השבות יעקב עולה שדין נשיאת כפיים בברכת כהנים אינה לעיכובה, וכהן זקן שאינו יכול להגביע את ידיו רשאי לברך בלא נשיאת כפיים. כל מקום, כהן שנקטעה ידו לא יברך מפני שהם מסתכלים בו, כאמור במסכת מגילה דף כ"ד עמוד ב', ואין מועיל בזה כיסוי הטלית מפני שהוא ניכר. אבל הנודע ביהודה חולק ואומר שהדבר פשוט שנשיאת כפיים מעכבת בדיעבד, כי דין זה, זו הלכה למשה מסיני. אם כן, אומרת המשנה, במדינה מחוץ לבית המקדש הכהנים נושאים, מגביעים את ידיהם בשעת הברכה כנגד כתפיהן, ואילו במקדש צריכים להגביע את ידיהם עד שיהיו מעל גבי ראשיהן, מפני שמברכים בשם המפורש כנזכר, והשכינה שרויה אז מעל אצבעותיהם, ולכן יש להם להגביע את ידיהם למעלה מראשם, לתת כבוד לשכינה. חוץ מכהן גדול שאף בשעת ברכת כהנים בבית המקדש אינו מגביע את ידיו למעלה מן הציץ הקבוע על מצחו, מפני ששם המפורש כתוב עליו, ואין ראוי לו להגביע את ידיו מעל הציץ. רבי יהודה אומר, אף כהן גדול מגביע את ידיו בשעת הברכה על גבי ראשו למעלה מן הציץ, מפני שכבוד השכינה השורה על ידיו חשוב מכבוד השם הכתוב על הציץ, שנאמר בספר ויקרא פרק ט' פסוק רב ב', וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. והתוספות יום טוב אומר שהפסוק בסיום המשנה זה רק סיום דברי המשנה, כי מפסוק זה לומדים את כל דין נשיאת כפיים בכלל, וזה לא מהווה ראיה לדבריו של רב יהודה. כי בפסוק הזה לא נאמר, ואין ראיה ממנו שהגביע הכהן את ידיו למעלה מראשו. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף למד זין עמוד ב' וסופה בדף למד ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא כמה ברייתות המפרשות דינים שונים בברכת כהנים, ומבארות את מקור הדין. בכל הברייתות פותחת הברייתא במילים כה תברכו, ובהמשך דברי הברייתא מבואר שאין לה לימוד מהמילים כה תברכו, אלא מגזרה שווה ומהקש. אם כן נשאלת השאלה, למה התחיל התנא ודרש את המילים כה תברכו? אומר הדבר שאול שמשמעות המילים כה תברכו הוא, כך תברכו, וזה רומז על צורה מיוחדת ולשון מיוחדת לברכה. אלא שללא לימוד מיוחד, לא היינו מחדשים דינים אלו שנלמדו ממקומות אחרים. אבל אחרי שלמדנו את הדינים הללו, כולם נכללים ונרמזים בלשון, כה תברכו. וזו כוונת הרמב"ם בהלכות תפילה פרק י"ד הלכה י"א. כך הוא כותב, כך למדו מפי השמועה ממשה רבינו עליו השלום, כה תברכו בעמידה, כה תברכו בנשיאת כפיים, כה תברכו בלשון הקודש, כה תברכו פנים כנגד פנים, כה תברכו בכל רם וכולי. כלומר, שבמצווה זו נרמזו כל פרטי הצורה המיוחדת של ברכת כהנים. מפרשת הגמרא את מה ששנינו במשנה בתחילת הפרק ליל בדף למד ב' עמוד א' שברכת כהנים נאמרת בלשון הקודש, ומביאה כעת הגמרא ברייתא למקור הדין. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נאמר בפרשת ברכת כהנים ספר במדבר פרק ו' פסוק כ"ג, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה תברכו את בני ישראל אמור להם. לומדים שיש לברך את הברכה הזו בלשון הקודש דווקא. מברר את הברייתא את המקור לכך, אתה אומר בלשון הקודש או אינו אלא בכל לשון. שמה יש לומר שאפשר לקיים מצוות ברכת כהנים בכל לשון, מניין לך שהוא דווקא בלשון הקודש? מפרש את הברייתא שלומדים את הדבר בגזירה שווה, מהברכות שנצטוו ישראל לברך בער גריזים, כפי שהתבהר במשנה הקודמת ובגמרה לעיל באריכות. נאמר כאן בברכת כהנים לשון ברכה כה תברכו, ונאמר להלן בברכות בער גריזים לשון ברכה, אלה יעמדו לברך את העם. לומדים זה מזה, מה להלן בברכות של ער גריזים? הם נאמרו בלשון הקודש דווקא, כפי שלמדה הגמרא ליל בדף למד ג' עמוד א' מפסוקים. אף כאן ברכת כהנים דינה להאמר דווקא בלשון הקודש. שואלים תוספות בדיבור המתחיל ונאמר, מדוע אין לומדים מלשון ברכה שנאמרה בברכת המזון ואכלת וסבת וברכת? ונאמר, מה להלן בכל לשון כפי שדרשה הגמרא ליל בדף למד ג' עמוד א'? אף כאן בכל לשון, תרצים התוספות, שמסתבר יותר ללמוד ברכת כהנים מברכות ארגיזים, מפני שבשתיהן מפורש נוסח הברכה בתורה. מה שאין כן נוסח ברכת המזון, הוא אינו מפורש בתורה. אומרת הגמרא רב יהודה אומר, אינו צריך ללמוד דין זה מגזרה שווה, וניתן ללמוד זאת מן הפסוק בברכת כהנים עצמה. הרי הוא אומר, כה תברכו, משמעות המילה כה, לעכב, כך תברכו ולא בצורה אחרת. דהיינו, עד שיאמרו בלשון הזה, שבו כתובה התורה, דהיינו, בלשון הקודש. כי הברכה כתובה בתורה בלשון הקודש. וחכמים, למה הם לא דורשים מהמילה כה? אומרים תוספות בדיבור המתחיל ורבי יהודה, מפני שלדעתם, אין המילה כה מתפרשת לשון עיכוב, אלא אם כן נאמר ככה, ופה לא נאמר ככה, אלא רק כה. מביאה הגמרא ברייתא שברכת כהנים צריכה להיאמר בעמידה. תניא אידך נאמר בברייתא אחרת, נאמר בפרשת ברכת כהנים כה תברכו, ודורשים שברכה זו צריכה להיאמר בעמידה. מברר את הברייתא את מקור הדין, אתה אומר בעמידה או אינו אלא אפילו בישיבה, כלומר מניין לך הדין הזה? מפרש את הברייתא שיש ללמוד כן בגזרה שווה מהברכות בהר גריזים. נאמר כאן בברכת כהנים לשון ברכה כה תברכו, ונאמר להלן בברכות הר גריזים לשון ברכה אלה יעמדו לברך. לומדים זה מזה, מה להלן בברכות הר גריזים בעמידה, שהרי נאמר במפורש יעמודו? אף כאן בברכת כהנים יש לברך בעמידה. רבי נתן אומר אינו צריך, לא צריך ללמוד את הדין הזה מגזרה שווה, מפני שניתן ללומדו מעקש, מהשוואה שזה לימוד קל יותר. הרי הוא אומר בספר דברים פרק י' פסוק ח', בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, וגומר לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו. הרי הוא קש בפסוק זה ברכה, ברכת כהנים, לשירות, לעבודת המקדש, ויש ללמוד זה מזה. מה משרת בעמידה שדין כל העבודות בבית המקדש להיעשות בעמידה דווקא, כמו שמבארת הגמרא בסמוך? אף מברך, גם ברכת כהנים צריך לברך בעמידה דווקא. ותוספות בדיבור המתחיל, הרי, המביאים בשם הרי שכהן שברך ברכת כהנים בישיבה לא עשה ולא כלום, כיוון שהברכה הוקשה לשירות. ולגבי שירות, נאמר במסכת זבחים דף רב ג' עמוד ב', שאם ישב חילל את העבודה. אם כן, אף לעניין ברכת כהנים צריך לזור ולברך בעמידה. מבארת הגמרא ומשרת גופי מנהלן, מניין שעבודת המקדש צריכה להיעשות דווקא בעמידה. אומרת הגמרא דכתיב נאמר בספר דברים פרק חי פסוק ה', כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת, הרי ששירות אינו אלא בעמידה. מביאה הגמרא ברייתא למקור של הדין שברכת כהנים צריכה להיאמר על ידי נשיאת כפיים. אומרת הגמרא תניא אידך נאמר בברייתא אחרת, נאמר בפרשת ברכת כהנים כה תברכו ודורשים שברכה זו צריכה להיאמר בנשיאות כפיים, בהגבהת כפיים. מבררת הגמרא את מקור הדין, אתה אומר בנשיאות כפיים או אינו אלא שלא בנשיאות כפיים, כלומר מניין לך שצריך נשיאת כפיים דווקא? מפרשת הברייתא שיש ללמוד דין זה בגזרה שווה מברכת אהרון הכהן את העם ביום השמיני למילואים. נאמר כאן במצוות ברכת כהנים לדורות לשון ברכה כה תברכו, ונאמר להלן בברכתו של אהרון הכהן את העם בשמיני למילואים לשון ברכה. השמיני למילואים זה היה היום השמיני לאחר שמשה רבינו התחיל מכ"ג באדר לבנות ולפרק את המשכן, לבנות ולפרק את המשכן, עד שביום א' בניסן חנכו את המשכן. נאמר שם וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם למעידים זה מזה. מה להלן ברכתו של אהרון הייתה בנשיאות כפיים, כמו שנאמר וישא אהרון את ידיו? אף כאן מצוות ברכת כהנים לדורות צריכה ברכה זו להיות בנשיאות כפיים. מביאה הגמרא קשיא לרבי יונתן, היה קשה לרבי יונתן על הגזירה שווה הזו. ותוספות בדיבור המתחיל קשיא אומר שהגמרא לא מביאה את לשון רבי יונתן מן הברייתא, שהרי נוסח ארמי זה אינו מתאים ללשון תנאים, אלא הגמרא מביאה את קושייתו של רבי יונתן השנויה בברייתא בנוסח ובסגנון של האמוראים. אם כן, היה קשה לו לרבי יונתן על הגזירה שווה, אם אנו לומדים את דין נשיאת כפיים בברכת כהנים לדורות מברכתו של אהרון בשמיני למילואים, היה לנו ללמוד דווקא בחיין אותה פרשה. מה להלן היה מברך אהרון שהוא כהן גדול, וכן היה זה בראש חודש ניסן שהוא היום השמיני למילואים, וכן היה זה לאחר עבודת ציבור שהקריבו קורבנות ציבור שנאמר שם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. ואם כן, אף כאן במצוות ברכת כהנים לדורות יש לנו לומר שאין צריך להגביה את ידיו בברכתו, אלא כשהמברך הוא כהן גדול, ורק בראש חודש ודווקא לאחר עבודת קורבנות ציבור. ממשיכה הברייתא ואומרת, רבי נתן אומר, אינו צריך ללמוד מגזירה שווה הנזכרת, דהיינו לא צריך להגיע לגזירה שווה, כיוון שניתן לדרוש זאת מן הכתובים. זה לשון ברייתא שמופיע תמיד בשאר הברייתות, אבל כאן אי אפשר ללמוד זאת מגזירה שווה, וכי קושיית רבי נתן אלא חייבים ללמוד זאת מהקש הכתובים. הרי הוא אומר בספר דברים פרק חי פסוק ה', כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם, ובניו כל הימים. מקיש בניו לא, וקשו ושבו בני אהרון לאהרון, מה הוא כשם שאהרון בירך בשמיני למילואים בנשיאות כפיים, אף בניו ומצוות ברכת כהנים לדורות יש להם לברך בנשיאות כפיים. אין להקשות שמה נלמד דין נשיאת כפיים רק לכהן גדול, שהרי הוקשו בניו שהם כהנים את דיוטות אליו, ואין משיבים על ההיקש בשום פרחה. וכן כתיב נאמר באותו פסוק כל הימים ללמדנו, שהוקשו בניו בכל הימים לאהרון באותו היום, ולכן אין להשיב ולומר שדין נשיאת כפיים אינו נוהג אלא בראש חודש ועבודת ציבור. ומה שנאמר כאן שאין משיבים על ההיקש זה לדחות את גוף ההיקש, ומטרת ההיקש היא להשוות את בני אהרון לאהרון. ולכן לא שייך לטעון שדין נשיאת כפיים נוהג באהרון לבדו, אבל עדיין ניתן להשיב בדברים שאינם בגוף ההיקש, כגון שאינו נוהג בכל זמן אלא בראש חודש ובעבודת ציבור. לכן הוא צריך להביא לימוד נוסף מן המילים כל הימים, אלא אף בשאר ימים ובלא עבודת ציבור, על הכהנים לישא את כפיהם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וכתיב, כיצד ניתן לרבות מהמילים כל היומים עם עבודת יחיד? והרי בכל יום יש גם עבודת ציבור בקורבן התמיד, ושמה אין ברכת כהנים אלא בקורבן זה. מתרצים התוספות שאכן אף לדברי רבי נתן לא נשאו הכהנים את כפיהם בעבודת יחיד, אלא רק בעבודת ציבור, דהיינו בעבודת התמיד, ובמוספים ובתמיד של בין הארבעים. וכדי ליישב את דעתו של רשי, אומר האוהל משה שיש לפרש שמהמילים כל הימים מרבים, אף לאחר שנחרב הבית, כלומר, שיש נשיאת כפיים אפילו שלא בשעת עבודה כלל. ואין כוונת הריבוי לרבות שאר ימים שאינם ראש חודש. המשיכה הגמרא ואומרת, ויתקש ברכה לשירות, וקשה ברכה לשירות, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק ח', לשרתו ולברך בשמו כאמור לאל. ולכן, אף שלא מצינו שהוקשו בני אהרון לאהרון, אלא לעניין עבודת שירות ולא לגבי ברכת כהנים, מכל מקום הוקשו, דהיינו הושבו דיני ברכה לשירות. וכשם שבעבודה שווים הם לאהרון, כך בברכה שווים הם לא לישא את כפיהם בברכה כל הימים. מביאה הגמרא ברייתא שברכת כהנים במקדש נאמרת בשם המפורש. אומרת הגמרא ותניא אידך, נאמר בברייתא נוספת על האמור בפרשת ברכת כהנים, כה תברכו את בני ישראל דורשים שמברכים בשם המפורש, והיינו שהוגים את השם ככתבו, כמו ששנינו במשנה אצלנו. מבררת הברייתא את מקור הדין, אתה אומר בשם המפורש או אינו אלא בכינוי, כלומר מניין לך שיש להזכיר את השם המפורש? וכינוי אומרים תוספות בדיבור המתחיל או בשם רבינו הלל, שזה כולל אל אלוקים צבקות ומשמע שלדבריו, בגבולין שמברכים בכינוי אפשר לברך בכל השמות האלו. אבל תוספות חולקים עליו, וכותבים שלא מסתבר לשבש את לשון הכתוב, אלא מה שאמרו בכינוי, הכוונה שיש לומר את השם כקריאתו ולא ככתיבתו, דהיינו באלף דלי. שם אדנות. עכשיו מפרש את הברייתא תלמוד לומר, מן האמור בסוף הפרשה ושמו את שמי על בני ישראל מהמילה שמי, יש לדרוש מי המיוחד לאיש שהוא שם המפורש. מברר את הברייתא אם כן יכול אף בגבולין, אולי גם מחוץ לבית המקדש נאמר כן שמצווה לברך ברכת כהנים בשם המפורש. מפרש את הברייתא שיש ללמוד בגזירה שווה שדין זה לא נאמר אלא בבית המקדש בלבד. נאמר כאן בעניין הזכרת שם המפורש בברכת כהנים ושמו את שמי, ונאמר להלן עניין בית המקדש בספר דברים פרק י"ב פסוק ה', כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, הרי שנאמר לשון שימת השם לעניין בית המקדש. ולומדים כך, מה להלן הכוונה לבית הבחירה, שבו בחר השם להשרות את שכינתו, אף כאן אין הזכרת שם המפורש בברכת כהנים, אלא בבית הבחירה. רבי יושעיה אומר, אינו צריך ללמוד דין זה מגזירה שווה, אלא יש ללמוד כך מן הכתוב. הרי הוא אומר בספר שמות פרק כ' פסוק כ"א, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובירכתיך. ונשאלת השאלה, וכי בכל מקום סל כדאי תך, שיהיה מותר להזכיר בכל מקום שם המפורש? כי הרי שמי משמע שם המיוחד? והרי דרשו חכמים במסכת פסחים דף נון עמוד א' מן הכתוב בספר שמות פרק ג' פסוק ט"ו, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, לעולם כתוב בלי ו', קוראים את זה לעלם, לשון נהלם שיש לעלים את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואף שנכתב בי' ק', קוראים אותו בשם אדנות א' ד', ואם כן כיצד אמר הכתוב בכל המקום אשר אזכיר את שמי שמשמע שמותר להזכיר את השם המפורש בכל מקום, ועוד, כיוון שלא ייחד מקום להזכרת שמו, משמע שבכל מקום שיזכירו את שמו תשרה השכינה, וכי בכל מקום השכינה באה ושורה, אלא צריך לומר שמקרא זה מסורס ומאופחו, וצריך לפרשו כאילו הוא כתוב להפך, בכל מקום אשר אבוא אליך ובירכתיך, כלומר בכל מקום שהשכינה באה ושורה, שם אזכיר את שמי, יש להזכיר את השם המפורש. ואיכן הוא המקום אשר אבוא אליך ובירכתיך שהשכינה שורה בו? בבית הבחירה דהיינו באוהל מועד שבמדבר, בשילו ובבית המקדש שבירושלים. אם כן, שם הוא המקום אשר אזכיר את שמי והוא בבית הבחירה. למדנו מכאן שמצוות ברכת כהנים בשם המפורש אינה נוהגת, אלא בבית המקדש ולא בגבולין. אם כן, מבואר כאן שמצוות ברכת כהנים בבית המקדש בשם המפורש היא מדאורייתא, אבל במסכת יומא בדף למתת עמוד ב' מצינו, שאחר פטירתו של שמעון הצדיק, נמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם המפורש. שואלים הראשונים, כיוון שמן התורה מצווה לברך במקדש בשם המפורש, איך הותר להם להימנע אחר פטירתו של שמעון הצדיק? תוספות בדיבור המתחיל הרי מתרצים, שמה שדרשו כאן אינו דין בבית המקדש, אלא שכל מקום שיש בו גילוי שכינה, יש להזכיר את השם המפורש. והיות ולאחר פטירתו של שמעון הצדיק, לא זכו שוב לגילוי שכינה, שוב היה דינם בבית המקדש, כמו בגבולים, ואסור להזכיר את השם המפורש. תוספות ריד מתרצים, שמה שאמרו כאן לברך בשם המפורש, אינה חובה אל הרשות, שרשאים הם להזכיר את השם המפורש, אבל אם אינם רוצים, יכולים הם לברך בכינויו בבית המקדש, כמו במדינה. ועוד תירוץ, שמה שאמרו שם שנמנעו מלברך, זה לעניין השם בין בית אותיות, אבל בשם המפורש ככתבו שהוא בין דלת אותיות, ברכו בכל ימי הבית. מביאה הגמרא ברייתא מבררת מי נכלל בברכה ומתברך על ידי הכהנים. אומרת הגמרא תניא אידך נאמר בברייתא נוספת, בפרשת ברכת כהנים נאמר כה תברכו את בני ישראל, ומהמשמעות הזו, אין לי שמתברכים על ידי הכהנים אלא בני ישראל שהם הזכרים המיוחסים מזרע יעקב, גירים, נשים ועבדים משוחררים, מניין שהם בכלל הברכה גם כן. תלמוד לומר, בהמשך הפסוק נאמר, אמור להם, וזה מיותר, וזה בא לרבות שהברכה היא לחולו, גם לגירים, גם לנשים וגם לעבדים. מביאה הגמרא ברייתא שברכת כהנים צריכה להאמר פנים כנגד פנים. תניא אידך אומרת הגמרא נאמר בברייתא אחרת, נאמר בפסוק כה תברכו ודורשים שיהיו פנים כנגד פנים, פני הכהנים יהיו כנגד פני העם המתברכים. מבררת הברייתא את מקור הדין, אתה אומר פנים כנגד פנים, מניין לך לפרש כן? או אינו, אולי אין הביור כן, אלא אפילו פנים כנגד עורף. פני הכהנים כנגד עורף הקהל, שאין הציבור צריכים לאסף פניהם לצד הכהנים. תלמוד לומר, נאמר בפסוק אמור להם, מלשון זה משמע שדרך אמירת הברכה כאדם האומר לחברו שפניו מול פני חברו. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שברכת כהנים צריכה להיאמר בקול רם. תניא אידך נאמר בפסוק כה תברכו, דורשים שצריכים הכהנים לברך את העם בקול רם שישמעו הציבור המתברכים. שואלת הברייתא אוי נו אלא אפילו בלחש. תלמוד לומר נאמר במילים אמור להם מהלשון הזו משמע שדרך אמירת הברכה כאדם שאומר לחברו וחברו שומע את דבריו. ומה שאמרו בקול רם אין הכוונה אלא למעט אמירה בלחש ולא שצריך קול רם ממש. וכמו שאמרו כאדם האומר לחברו. והטעם שאמרו לשון זו, מפני שהוא הלשון הכתוב בתורה באמירת הלוויים בברכות וכללות שבהר גריזים. וגם שם נאמר בתלמוד הירושלמי שהכוונה לקול בינוני. מן הפסוק, אמור להם דרשו חכמים ששליח ציבור אומר וקורא לכהנים ומזהיר אותם לברך. אומרת הגמרא, אמר רבי נקטינן, מסורת בידינו מאבותינו ומנהג מרבותינו, לשניים קורא כהנים, כשיש בבית הכנסת לפחות שני כהנים הראויים לברך את הקהל, קורא להם השליח ציבור כהנים. רש"י מפרש ששליח ציבור כשגומר ברכת הודעה קורא אותם כהנים, כך גם מפרשים המאירי והר"ן, כך פוסק הרמב״ם בהלכות תפילה פרק י"ג הלכה ח'. אבל רבינו תם, שדעתו הובאה במסכת ברכות דף ל"ד עמוד א' בדיבור המתחיל, לא כותב שאין לשליח ציבור לומר כהנים מפני שהוא הפסק בתפילתו. ומה שאמרו בספירי בפרשת נשא שהחזן אומר כהנים, אין הכוונה לשליח ציבור, אלא לשמש הממונה על צורכי בית הכנסת, והוא נקרא חזן והוא מכריז כהנים. בכל מקום התוספות כותבים בשם רי, שאם מתחיל בתפילת אלוקינו ואלוקי אבותינו ברכינו וכולי, ואומר את המילה כהנים בקול רם, אין בזה משום הפסק, כיוון שהוא דרך תפילה. אם כן, אומר אביי, מסורת בידינו מאבותינו ומנהג רבותינו, שלשניים, כשיש בבית הכנסת לפחות שני כהנים הראויים לברך את הקהל, קורא להם כהנים, כפי שנדרש מהפסוק אמור להם, ואילו לאחד, כשאין בבית הכנסת אלא כהן אחד, שליח הציבור אינו קורא לו כהן, אלא עומד מעצמו ומברך את ישראל, שנאמר, אמור להם, כלומר, שבפסוק זה שלמדנו ממנו דין הקריאה לכהנים, נאמר להם, לשון רבים, משמעותו שרק לשניים הוא קורא, אבל לאחד אינו קורא. אומרת הגמרא, ואמר רב חיסדא, שורה אחרונה בדף ל"ח עמוד א', נקטינן מסורת בידינו מאבותינו ומנהג מרבותינו, שרק אם שליח הציבור הוא כהן, אז הוא קורא כהנים לאחיו הכהנים ומזהיר אותם לברך את ישראל, ואין ישראל קורא כהנים. כששליח הציבור הוא ישראל, אינו קורא להם כלל, אלא הם מברכים מעצמם, שנאמר אמור להם. יש לדרוש מלשון להם, שהאמירה זו להזהיר את הכהנים לברך את ישראל, משלהם תהה. כלומר שהזרה תבוא מכהן, דהיינו כשהשליח ציבור הוא כהן, הוא יאמר לחבריו לברך. כאשר השליח ציבור הוא ישראל, לא יאמר, אלא הכהנים יברכו בלא אמירה. ומביא הטור בסימן קכ"ח, בשם רבינו פרץ, שבאופן זה אין הברכה מן התורה כלל, אלא מדרבנן. אבל דעת הטור שהברכה הזו היא מן התורה. פוסקת הגמרא והלכת הכבתי דאביי, הלכה כמות אביי שדרש מהמילים אמור להם לשניים ולא לאחד, דהיינו שרק שיש שני כהנים קוראים להם באמירת כהנים, כשיש כהן אחד אין קוראים לו. ולית הלכת הכבתי דרב חיסדא, ואין הלכה כרב חיסדא שדרש מהמילים אמור להם שאמירה משלהם תהיה, ולהלכה גם אם השליח ציבור הוא ישראל, הוא קורא כהנים להזהיר את הכהנים שיברכו את ישראל. מביאה עכשיו הגמרא 8 ממרות מרב יהושע בן לוי. 4 הראשונות עוסקות בניין ברכת כהנים, ואגב הממרות הללו מובאות 4 ממרות נוספות משמו, אף שאינם מעניין ברכת כהנים. ומביאה הגמרא בסוגריים סימן לסחירת 8 הממרות של רב יהושע בן לוי, מתווה, לברכה, דוכן בעבודה, כוס, מכיר, נהנה, בעגלה. אומרת הגמרא, אמר רב יהושע בן לוי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתווה לברכת כהנים, שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק זך, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. מכך שכינה כתוב את הברכה שהיא סימת שמו על ישראל, משמע שהחשיב הקדוש ברוך הוא את הברכה כצורך גבוה ולא כצורכם של ישראל, ובא ללמדנו שהקדוש ברוך הוא מתווה לברכה הזו. רש"י פירש שדבר זה נלמד ממה שאמר הכתוב ושמו את שמי, וכיוון שתלה הכתוב בהם להיות סימת שמו על ישראל על ידי ברכתם, הרי שהעשאה לצורך המקום ולא לצורך ישראל. והמהר"ל כתב שכיוון שהשם יתברך מתווה להשפיע שפע לתחתונים, וברכת כהנים היא הברכה והשפע מכל צד, לכן נקרא דבר זה צורך גבוה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שמברך את ישראל בברכת כהנים כמצוותו, הרי הוא מתברך מן השמיים. ואילו כהן שאינו מברך את ישראל, אין מתברך מן השמיים. שנאמר בספר בראשית פרק י"ב פסוק ג', ואברכה מברכך. הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם שהוא יברך את מי שמברך את ישראל, ואם כן הכהנים המברכים את ישראל, מתברכים. ומכלל הן אתה שומע עליו, שמי שאינו מברך כשהיה צריך לברך, אינו מתברך. ובמסכת חולין דף ממתת עמוד א' נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בפירוש הפסוק ואני אברכם. לדעת רבי ישמעאל, הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים. לדעת רבי עקיבא, פירושו שהקדוש ברוך הוא מסכים עם ברכתם של הכהנים ומברך את ישראל. ומפרשת שם הגמרא שלדעת רבי עקיבא, הברכה לכהנים אינה כתובה בפרשה, והיא נלמדת מהפסוק ואברכה מברכך. כותב כאן רש"י, שדברי רבי יהושע בן לוי כאן הם כדברי רבי עקיבא. ממשיכה הגמרא ואומרת ממרה שלישית, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שקראו לו לעלות לדוכן לברך את ישראל ואינו עולה לדוכן, הרי הוא עובר בשלושה מצוות עשה, מפני שהכהנים נצטוו על הברכה בשלושה ציוויים, א', כה תברכו, ב', אמור להם, ג', ושמו את שמי. וכיוון שהיה עליו לברך ולא בירך, ביטל את שלושת המצוות. ורוב הראשונים כותבים שאינו עובר אלא אם כן הוא בבית הכנסת כשהחזן קורא כהנים או שאמרו לו ליטול ידיו ולא נטל, אבל אם אינו שם ולא קראו לו, אינו עובר. ומביאים ראיה מן התלמוד הירושלמי במסכת ברכות, שהמוראים כשהיו חלשים ולא היה בהם כוח לעלות לדוכן, היו נחבאים אחורי העמודים או יוצאים מחוץ לבית הכנסת, כדי שלא יאמרו להם לברך ואז אינם עוברים. וטעם הדבר, משום שנאמר אמור להם. והתרגום של האונקלוס מתרגם את הדברים, קד ימרון להון, ופירושו שאין המצווה מוטלת על הכהנים, אלא כשאומרים להם לברך. כותב החמוד משה, שמביא אותו הביור הלכה, בסימן קכ"ח, שמכל מקום אסור לעשות כן, אלא אם כן יש להם טעם, מחמת חולשה וכדומה, אבל אם לא כן, אין ראוי לבטל מצוות עשה בחינם, ויענש על זה בעידן ריתך, בזמן שחס ושלום יש כעס מן השמיים, כמו שנאמר במסכת מנחות דף מ"א עמוד א', לעניין מי שנמנע מללכת עם בגד בעל ארבע כנפות, כדי להיפטר מציצית. והביור הלכה מביא ממסכת קידושין דף ל"ג עמוד א', שעל הדומה לזה נאמר ויראת מאלוקיך. והרמב"ם בהלכות תפילה פרק ט"ו הלכה י"ב כותב, כל כהן שאינו עולה לדוכן, אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, הרי זה כעובר על שלוש עשה. והבית יוסף בסימן קכ"ח כותב שטעמו של הרמב"ם, כיוון שלא נאמר בלשון ציווי, אלא כותב ערכו בלבד. ולכן פירש אין כוונת רבי יהושע בן לוי לומר שיש כאן ממש שלוש מצוות עשה, אלא שעונשו חמור כמי שעובר על שלוש מצוות עשה. אומרת הגמרא, אלא רב אמר, כהן שקוראים לו לעלות ואינו עולה, חוששין שמא בן גרושה או בן חלוצה הוא. למרות שידוע לנו שאביו כהן, אפשר שהוא יתחלל מקדושת כהונה על ידי שנשא אביו אישה גרושה או חלוצה, האסורות לכהן, ועל ידי זה, על ידי הנישואין הללו, נעשה בנו חלל ומחמת כן, אינו עולה לדוכן עם הכהנים, לישא את כפיו. ויש נפקמינה בין דעת רב לדעת רבי יהושע בן לוי, שלדברי רבי יהושע בן לוי, כיוון שהוא מבטל את המצווה, צריכים בית דין לכפותו לעלות לדוכן, אבל לדברי רב, כיוון שיש לחשוש שהוא אינו כהן, אין כופין אותו לעלות לדוכן. אומרת הגמרא ולא פליגי, רבי יהושע בן לוי ורב אינם חולקים, אלא שהם מדברים באופנים שונים. עד הסליק לפרקים, דברי רבי יהושע בן לוי אמורים באופן שבחגים ובמועדים הוא כן עולה לדוכן. אם כן, הרי הוא בחזקת כהן כשר, וכשאינו עולה לדוכן בשער ימים אין לחשוש שמה הוא בן גרושה או בן חלוצה. ואם כן, יש לכפותו לעלות לדוכן כיוון שהוא מבטל שלוש מצוות עשה. דברי רב אמורים, דלא סליק, הוא לא עולה לדוכן אפילו לפרקים, הוא לא עולה כלל. ולכן יש לחשוש שמה הוא כהן פסול. רש"י אכן מפרש שעולה בחגים ובמועדים, ומשמע שרק אם עולה אז, כשמתקבצים כל העם, אין לחשוד שהוא בן גרושה או בן חלוצה. אבל אם אז גם אינו עולה, יש לחשוד שאולי הוא בן גרושה ובן חלוצה, והוא כהן פסול. אילו התוספות בדיבור המתחיל עד הסליק כותבים, שגם אם זה כהן שלא עולה לדוכן כנעל, אלא שמחזיק עצמו ככהן על ידי שמחזר לקחת מתנות כהונה, גם כן אין לחושדו. כפי שמצינו במסכת חולין דף קל"ג עמוד א', שהבאי משום שלא יכול היה לשאת כפיו, שנאנס מחמת קביעות לימודו שלימד לתלמידים, הקפיד ליטול מתנות כהונה בערב יום הכיפורים כדי להחזיק את עצמו ככהן. חכמים תקנו שעל הכהן לעלות לדוכן כדי לברך את העם בשעה שהשליח ציבור מתחיל לומר את ברכת העבודה, את תפילת רצה. אומרת הגמרא ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה בעבודה שלא עלה עד שסיים השליח ציבור את ברכת רצה, ובטור ובשולחן ערוך בסימן קכ"ח נאמר, שכשמתחיל השליח ציבור רצה צריך כל כהן וכהן שבבית הכנסת לעקור ממקומו כדי לעלות לדוכן. והפרי חדש כותב שמשמע מלשונם שאם לא עקר רגליו בהתחלת רצה, שוב אינו עולה, והוא חולק עליהם. שהרי רש"י כאן כותב שעד שיסיים השליח ציבור ברכת רצה נקרא עדיין עבודה. והאליה רבא כותב שאומנם לכתחילה יש לעקור בתחילת ברכת רצה, אבל בדיעבד עד סוף ברכת רצה אפשר לעקור ולעלות לדוכן. אם כן, אומר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה בעבודה, שוב אינו עולה, אינו רשאי לעלות לדוכן כלל. שנאמר בספר ויקרא פרק ט' פסוק כ"ב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. הרי שאהרון נשא את ידיו בעודו עסוק בעבודה, וברך ברכת כהנים, ורק אחר כך ירד מעשות את העבודה. ואם כן, יש לנו ללמוד ממנו, מה להלן ברכתו של אהרון הייתה בעבודה, אף כאן ברכת הכהנים בגבולין, יש לה להיות בעבודה. ואומנם אין הכהנים יכולים לברך באמצע ברכת העבודה משום הפסק בברכה, ותקנו על אחר ברכת ההודעה משום שעבודה והודעה נחשבים עניין אחד, כמו שמפרשת הגמרא במסכת מגילה דף חי עמוד א'. ומכל מקום, תקנו שתחילת ההתעסקות במצווה, דהיינו עלייה לדוכן, תעשה בשעת ברכת העבודה. שואלת הגמרא, איני, האם זה כך? והרי רבי עמי ורבי אסי שהיו כהנים, סלקי היו עולים לדוכן לאחר שסיים שליח הציבור את ברכת העבודה. מתרצת הגמרא, רבי עמי ורבי אסי, מעיקר בשעת ברכת העבודה אבו עקרי קראיו, עקרו רגליהם ממקומם והתחילו לעלות לדוכן. אלא שמחמת שמקומם היה רחוק מן הדוכן, מימתה לא אבו מתו אתם, לא הספיקו להגיע לדוכן עד שסיים השליח ציבור את הברכה. וכיוון שכבר עקרו רגליהם בשעת ברכת העבודה, רשאים הם לישא את כפיהם. וחדתני רבי אושעיה. כמו ששנה רבי אושעיה, על הדין הזה. לא שנו, לא אמרו שכהן שלא עלה לדוכן בשעת ברכת העבודה שוב אינו עולה, אלא כשלא עקר הכהן את רגליו ממקומו כלל עד שסיים השליח ציבור את הברכה. אבל אם עקר את רגליו ממקומו והתחיל לעלות, עולה, רשאי לעלות אף על פי שלא הגיע לדוכן, עד אחרי שסיים השליח ציבור את הברכה. אם כן, למסקנת הגמרא די בעקירת רגליו בעבודה, ואם לא עקר רגליו שוב לא יעלה. כותבים הפוסקים שאפילו אם לא עקר רגליו מחמת אונס, כגון שהיה בתוך תפילתו, שהיה מחוץ לבית הכנסת ונכנס אחרי שהתחיל השליח ציבור, מודים, מכל מקום לא יעלה. אבל כותב הרדווז שבדיעבד אם עלה לא ירד, ורשאי לישא כפיו. ובגינת ורדים הוא כותב שיש ספק בטעם הדבר, האם זה מפני שמה שאמרו שכהן שלא עלה בעבודה שוב לא יעלה, אינו אלא לכתחיל, אבל בדיעבד אם עלה אין מורידים אותו ואין דין זה מעכב, או שאף שדין זה מעכב, מכל מקום פסקו שלא ירד, כדי שלא יאמרו שהוא פגום, ולכן מורידים אותו מהדוכן, ולכן כיוון שעלה, לא ירד. מביאה הגמרא ראיה נוספת לדין הזה, שדי בעקירת רגליו בעבודה, כדי לחשב שהוא עלה לדוכן. והראיה היא מן המשנה במסכת ברכות דף למד א' עמוד א'. נא נמי, שנינו שם במשנה את הדין הזה, העובר לפני התיבה, שליח ציבור שעובר לפני התיבה, והוא כהן, אינו רשאי לישא את כפיו, אפילו אם אין שם כהן אחר מלבדו. כי חששו שמא מאימת הציבור תטרף דעתו, כשהוא ישוב לתפילתו אחרי ברכת כהנים, ולא ידע להתחיל מיד אחרי הברכה בברכת שים שלום. על זה אומרת המשנה שאם הבטחתו, אם הוא בטוח שנושא את כפיו וחוזר אחר כך לתפילתו ולא יטעה, מפני שהוא מלומד בדבר, רשאי לישא את כפיו אף כאשר הוא שליח ציבור. והבינן בה, הקשנו על הדין הזה, איך רשאי שליח ציבור כהן לישא את כפיו, והיה לא עקר, הרי הוא לא עקר את רגליו ולא עלה לדוכן בשעת ברכת העבודה, ואף אם מברך במקומו ואינו עולה לדוכן, מכל מקום הרי תקנו שצריך להכין את עצמו לברכה בשעת ברכת העבודה על ידי עקירה ממקומו, אלא צריך לומר שמדובר דנד פורטה, שזז מעט ממקומו בשעת ברכת העבודה להראות שמכין את עצמו לעלות לדוכן, ודי בזה שיהיה רשאי לישא אחר כך את כפיו, אם כן החנמי. גם כאן, במעשה של רבי ימי ורבי אסי, כיוון דעקר פורטה, שעקרו רגליהם מעט ממקומם, והתחילו קצת לעלות לכיוון של הדוכן בשעת ברכת העבודה, די בזה ורשאים לישא כפיהם. ואמר רבי יהושע בן לוי, אין נותנים כוס של ברכה לברך ברכת המזון, אלא למי שהוא טוב עין, שונא בצע וגומל חסדים בממונו, שנאמר בספר משלי פרק כ"ב פסוק ט', טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל. דורשים ממה שנאמר יבורך בלי וב, חסר וב, אל תקרי יבורך, דהיינו שטוב עין יתברך, אלא תקרא יברך את האחרים, כלומר שהוא ראוי לברך אחרים. ואמר רבי יהושע בן לוי, מניין שאפילו עופות מכירים בצרי עין ואינם באים לענות מהם, שנאמר בספר משלי פרק א' פסוק י' ז', חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. הפסוקים לפני כן מדברים בצרי עין, האומרים כל הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל. ועליהם אמר בפסוק הזה שכשהם מניחים רשת לצוד עופות וזורים, הם מפרזרים בתוך הרשת חיטים וסעורים כדרך הציידים כדי שיבואו העופות לאכול, חינם הוא, מפני שהעופות מכירים בבעליו שהוא צר עין ולא יבואו ליהנות ממנו וממילא לא ילקדו ברשת הזו. המערשה כותב שוודאי שהעופות אינם בעלי דעת ושכל להכיר בזה, אלא כוונתו שהקדוש ברוך הוא שהוא המסביע לכל חי רצון, אינו מזמין את המזון לעופות אצל ציידים שהם צרי עין. ועוד הוא מפרש שדרך הציידים להשליך מזון לעופות במקום מסוים גם קודם הצידה, כדי להרגיל את העופות לבוא לשם, ורק אחר כך כשכבר רגילים העופות לבוא לשם, צדים אותם. אבל צרי העין ממעטים גם בזה, ואינם שמים להם מזון אלא בשעת הצידה, ועל ידי זה מכירים בהם העופות שלא באו אלא לצוד אותם ומתרחקים מהם. זהו שאמר הכתוב כי חינם מזורי הרשת, שמה ששם את החיטים בשעת הצעידה הוא לחינם, כיוון שלא היו שם החיטים הללו מקודם, אז העופות מתרחקים ממנו. והמהר"ל בחידושי אגדות כותב שהפירוש הוא כפשוטו, שכוח ההיעדר של צר העין חזק כל כך, עד שאפילו העופות מרגישים בזה, ומתרחקים ממנו בדרך הטבע ואינם נמשכים אחריו, כי הם מרגישים על המזון שלא ניתן להם בשביל לאכול אלא בשביל לצוד אותם, שאין כן מי שאינו צר העין כל כך ואינו מקפיד על המזון, אף אם לא יהיה העוף ניצוד על ידי כך, אין העופות מרגישים שהוא רוצה לצודם ובאים אצלו לאכול ממזונו, ובזה הוא יכול לצודם. אומרת הגמרא ואמר רבי יהושע בן לוי, כל הנהנה מצרי העין עובר בלב של דברי קבלה שהוא מן הכתובים ולא מן התורה, שנאמר בספר משלי פרק כ"ג פסוקים ו' ז', אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאבו למטעמותיו, כי כמו שער בנפשו כנו, אכול ושתה יאמר לך וליבו בא לימך. והפירוש של הפסוק, שלא תאכל לחם של אדם שהוא רע עין, מפני שאף על פי שאומר לך אכול ושתו, אינו אומר כן אלא מפני הבושה, אבל אכילה זו היא כאילו אתה ממרר את נפשו. ואם כן, הנהנה מצרי העין עובר על האיסור הזה. רב נחמן בר יצחק אמר, הנהנה מצרי העין עובר בשני לבין, שרי נאמר, אל תלחם ואל תיטיו, או אל תיטב, לב נוספו. ועוד ממרה של רבי יהושע בן לוי, כאשר נמצא חלל, אדם הרוג מוטל באדמה ולא נודע מעיקהו, צוותה התורה על זקני הסנהדרין למדוד מי היא העיר הקרובה אל חלל. זקני העיר היא מצווים להביא עגלה ולערוף את ראשה בנחל ולהתוודות ולומר ידינו לא שפכו את הדם, כמו שמפורש בסוף פרשת שופטים בספר דברים. כל פרטי הדינים בזה מבוארים בפרק האחרון במסכת הזו. אומרת הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, אין עגלה ערופה בה אלא בשביל אלא בגלל צרי העין, שנאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק ז', ואנו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. ונשאלת השאלה, מדוע צריכים זקני הסנהדרין של העיר לומר שלא שפכו את הדם, וכי על ליבנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם? אלא ודאי אין הפירוש כפשוטו, אלא כוונתם לומר שלא גרמו לשפיכת הדם. ומה שאמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה, פירושו שלא בא לידינו ופתרנו אותו נרצח. ומה שאמרו ועינינו לא ראו, פירושו ולא ראינו והינחנו. ובבארת הגמרא את כוונתה, לא בא לידינו כאורח ופתרנו, שלחנו אותו לדרכו בלא מזונות כתדע לדרך, שהרי ייתכן שהרוג זה יצא לדרך בלא מזונות, וכאשר ראה לקראתו אדם שיש לו מזונות, מרוב רעבונו בא לחטוף ממנו את מזונותיו, ועמד עליו זה בעל המזונות והרגו. וכן לא ראינו, הוא יוצא לדרך והנחנו ללכת לבדו בלא לוויה, בלא חבורה, שילכו עמו כדי שלא יבוא לידי סכנה. ושיעור מצוות לוויה מפורש לכמן בפרק האחרון בדף מבב עמוד ב'. חוזרת הגמרא לדיני ברכת כהנים, אמר עדה בר רבי סמלאי, בית הכנסת שכולה כהנים, כל המתפללים בכהנים ואין ביניהם אף ישראל אחד, כולן עולין לדוכן ומברכים ברכת כהנים. שואלת הגמרא, למי הם מברכים? הרי אין מי שיקבל את ברכתם. עונה הגמרא, אמר רבי זעירא, הם מברכים לאחיהם שבשדות, העוסקים במלאכה ואינם יכולים לבוא לבית הכנסת ולשמוע את ברכת כהנים. כותב האגרות משה באורח חיים, חלק בית סימן למד א', שמשמע מהגמרא שמקבלי הברכה צריכים להיות מעיר זו דווקא, ודין זהו לעיכובה, שאם לא כן הייתה הגמרא צריכה לומר שמברכים לכלל ישראל שבכל העולם. רב זעירא אמר שמברכים לאחיהם שבשדות. הוא מוסיף שקצת משמע שמה שאמרו בגמרא שמברכים לאחיהם שבשדות, הכוונה דווקא לאלו שאם לא היו אנוסים היו באים לבית הכנסת הזה להתברך, ולכן הם בכלל הברכה. אבל אנשים שגם אם לא היו אנוסים לא היו באים להתברך בבית הכנסת, אינם בכלל הברכה. שואלת הגמרא, איני, האם זה כך? ואתני אבא בריידר אב מנימין ברכיה, העם שעומדים אחורי הכהנים ואינם באים אל מול פניהם כדי לקבל את הברכה, אינן בכלל ברכה? אין הברכה חלה עליהם, הרי שאין הברכה חלה, אלא לעומדים מול פני הכהנים ומתכוונים להתברך מפיהם. ואם כן, כיצד אתה אומר שהעם שבשדות מתברכים על ידי הכהנים שבבית הכנסת? מתרצת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים, עד אניסי, עד לא אניסי. מה שמצינו בברייתא, שהברכה חלה אפילו על העם שבשדות שאינם שומעים את הברכה מפי הכהנים, זה באופן שהם מנוסים במלאכתם, ואינם יכולים לבוא לבית הכנסת ולהתברך. מה שאמר רבי סמלאי שאין הברכה חלה על העומדים אחורי הכהנים, זה באופן שאינם מנוסים ובידם לבוא לעמוד כנגד הכהנים ולהתברך פנים כנגד פנים כדין. הם אינם עושים כן, הרי הם מראים בזה שאין הברכה חשובה ביניהם, ולכן אין הברכה חלה עליהם. שואלת הגמרא, ואתני רב שימי מבירתא דשיחורי, מבירה של מקום ששמו שיחורי, אמר רב שימי, בית הכנסת שכולה כהנים, מקצתן עולין לדוכן ומברכים ברכת כהנים, ומקצתם נשארים במקומם ושומעים את הברכה ועונים אמן. הרי מבואר בברייתא שאין כל הכהנים עולים לדוכן, וקשה על רב סמלאי שאמר שכולם עולים לדוכן. מתרצת הגמרא לא קשה, שאין סתירה בין הברייתות. מה שמבואר בברייתא שאין כולם עולים לדוכן, מדובר דאישתייר בעשרה, כשיש בבית הכנסת יותר מעשרה כהנים שיכולים לעלות מקצתם לדוכן, ועדיין נשארו עשרה כהנים שישמעו את הברכה ויענו אמן, ואז באמת אין כולם עולים לדוכן. מה שאמר רבי סמלאי שכולם עולים לדוכן, מדובר דלא ישתער בעשרה, כשאין בבית הכנסת אלא עשרה כהנים שאם יעלו מקצתם לדוכן לא יישארו עשרה שיענו אמן. באופן כזה מוטב שיעלו כולם ויברכו לאחיהם שבשדות, מפני שפחות מעשרה כהנים אינם חשובים לברכם בפני עצמם. ונאמר בבית יוסף ובמגן אברהם שדווקא כהנים אינם חשובים להתברך אלא אם כן הם עשרה, אבל אם יש ישראל ביניהם, אפילו אם הוא רק אחד, כולם עולים לדוכן ומברכים אותו. שהרי אמרו ברכת כהנים בעשרה וכהנים מן המניין. וכותב התז בטעם החילוק, מפני שעיקר מצוות ברכת כהנים נאמרה לברך לישראל, וכיוון שנאמרה בלשון יחיד, אז אפילו אחד ראוי לברכה בפני עצמו. אבל כהנים אינם נשארים כדי להתברך, שהרי הם מתברכים מפי השם יתברך, אלא שאנו צריכים לחלקם כדי שיהיו שם מברכים ומקבלים, כלומר אנשים שמקבלים את הברכה ועונים אמן, ואין עליהם שמקבלים אלא אם כן הם עשרה. חוזרת הגמרא לדון בברייתא שהובאה קודם. גופה אומרת הגמרא, נדון לגופה ברייתא, תנא אבא בריידא רב מנימין ברכי העם שעומדים אחורי הכהנים אינם בכלל הברכה, לפי שאין הברכה חלה אלא לעומדים מול פני הכהנים. דנה הגמרא לעניין העם שעומדים לפני הכהנים, אלא שיש דבר המפסיק ביניהם לבין הכהנים. קובעת הגמרא ואומרת פשיטה, זה דין פשוט, דאריכי באפי גוצי, אנשים ארוכים, דהיינו אנשים גבוהים העומדים לפני אנשים נמוכים ומבדילים בינם לכהנים, לא מפסיקי. הם אינם נחשבים הפסק, וברכת הכהנים חלה גם על הנמוכים. גם הם נחשבים כעומדים מול הכהנים פנים נגד פנים, שאם לא כן יצטרכו כל הקהל לעמוד בשורה אחת, ואין לדבר סוף. וכן פשוט הוא שהתיבה ארון הקודש, או הבימה שבבית הכנסת, לא מפסקה, אינה נחשבת הפסק. אבל מסתפקת הגמרא, באופן שיש מחיצה שמפסיקה בין הכהנים למתברך, מהי? האם היא נחשבת הפסק ואין הברכה חלה עליו כשאינו אנוס? או שאף מחיצה אינה הפסק? פושטת הגמרא ואומרת תשמע, בואו שמע ראיה, דאמר רבי יהושע בן לוי, במסכת פסחים, דף פי ה' עמוד ב', אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. אין הפסק לפני המקום והכל גלוי וידוע לפניו. ולכן, אף אם מבדילה מחיצה בין הכהן למתברך, אין בכך כלום, ואין המחיצה מונעת מברכת השם לחול עליו. למרות שנאמר במסכת ברכות דף למד ב' עמוד ב', מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים, כותבים התוספות בדיבור המתחיל מחיצה מהי, שאין עניינו לכאן, שכוונת הגמרא שם לעניין שאין התפילה מקובלת כל כך כמו בזמן שבית המקדש היה קיים. ואילו דברי רבי יהושע בן לוי אמורים לעניין העומד מחוץ לבית הכנסת, שאם יתברכו הציבור על ידי הכהנים שימיים בבית הכנסת, או יוציא שליח ציבור את הציבור ידי חובתן, גם זה יתברך ויצא ידי חובתו עמהם, כי כלפי אבינו שבשמיים אין הדבר תלוי בהפסק מחיצה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. צדדין, מי שאינו עומד אחורי הכהנים, אבל גם אינו עומד לפניהם אלא לצידי הכהנים. מהו? האם הברכה חלה עליו או לא? אומרת הגמרא, אמר אבא, מר ברבשי, תשמע, יש לפשוט את הדין הזה ממה ששנינו לעניין הזעה מאפר פרה אדומה על כלים שנטמעו באמת כדי לטהרם. דתנן, שנינו במשנה במסכת פרה, פרק י' ב' משנה ב', נתכוון להזות על כלים שהיו מונחים לפניו, ובלי כוונה ניצזו המים לכיוון אחר ויזה על כלים שהיו לאחריו, וכן אם נתכוון להזות על כלים העומדים לאחריו ובלי כוונה היזה על כלים העומדים לפניו, אז זעתו פסולה, מפני שיזה על דבר שלא נתכוון לו. וחכמים למדו מן התורה שצריך כוונה לטהרה, כשנאמר בספר במדבר, פרק י' פסוק י', ויזה את האור על התמה ולא נאמר עליו, כדי ללמד אותנו שצריך שיהיה מתכוון לו. והדיוק הוא ממה שלא נאמר ויזה את האור עליו, אלא על התמה, משמע שצריך שיתכוון לטהרו. אבל אם מתכוון לעזות על כלים שלפניו ויזה על כלים שהיו מונחים בצדדין, שבפניו, שממנו ועלה, אז זעתו כשרה, מפני שאף הם בכלל כוונתו, שצדדים שלפניו, הרי הם כלפניו. מכאן יש לפשוט גם את הספק לעניין העומדים בצדדי הכהנים. אם הם עומדים בצדדים שבכיוון פניהם, הרי זה נחשב כעומדים מול פניהם ממש, והם בכלל הברכה. אבל העומדים בצדדים שאחורי הכהנים, הרי הם כעומדים מאחוריהם ממש, והם אינם בכלל הברכה. מביאה הגמרא הלכה הנוגעת לעניין קריאת התורה. ומה השייכות של הלכות קריאת התורה לסוגיה של ברכת כהנים? כותב הקרן אורה, שאגב ממרותיו של רבי זירא בשם רב חיסדא המובאות בהמשך הסוגיה, מביאה הגמרא גם את המאמר הזה שהוא של רב חיסדא, שאמר אותו רבי זירא. והמרומי שדה כותב שבא ללמדנו שכמו שאסור לדבר בשעת קריאת התורה, כמו כן אסור לדבר בשעת ברכת כהנים, משום שמצווה לבוא ולשמוע את הברכה. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונא, כיוון שנפתח ספר תורה והתחיל הקורא לקרוא בו, אסור לציבור לספר, אסור לציבור לדבר כלל, ואפילו בדבר הלכה, שנאמר בעניין קריאת עזרה בתורה לעיני כל העם, ספר נחמיה פרק ח' פסוק ה', וכפתחו, כשהתחיל לקרוא, עמדו כל העם, ואין לשון עמידה זו מתפרשת כפשוטה אלא כוונת הפסוק לשתיקה. דהיינו שכאשר התחיל עזרה לקרוא, שתקו כל העם. הרי לנו שאסור לדבר בשעת קריאת התורה. ומצינו שכינה כתוב שתיקה בלשון עמידה, שנאמר בספר איוב פרק ל"ב פסוק ט"ז, כשעונה אליהו לאיוב, בספר איוב מסופר על איסוריו של איוב, ובאו אליו שלושת חבריו לנחמו, אחרי כל דבריהם ששלושת החברים שתקו כי לא מצאו מענה לטענותיו של איוב. ואז פתח אליהו בן ברכאל הבוזי במענהו, ובראש דבריו מתנצל על שמאיס פניו לדבר בפני זקני ממנו. הוא אומר שהמתין עד שראה שאינם מדברים יותר ושתקו לגמרי, ולא ענו עוד. אז אומר אליהו, ואוכלתי, דהיינו המתנתי, עד שראיתי כי שאר החברים לא ידברו, כי עמדו, דהיינו כי שתקו ולא ענו עוד לאיוב, הרי שכתוב בפסוק, שתיקה בלשון עמידה. רבי זירא אמר בשם רב חיסדא שהמקור שאסור לדבר בשעת קריאת התורה נלמד מאחה מכאן, מהפסוק הזה שנאמר בספר נחמיה פרק ח' פסוק ג', באוזני כל העם אל ספר התורה. דהיינו איתו אוזנם לשמוע את דברי התורה, ממילה ברור שלא דיברו בינתיים. וחוזרת הגמרא לעניין ברכת כהנים. ואמר רבי יהושע, בן לוי כל כהן שלא נטל ידיו לפני עניתו לדוכן, לא יישא את כפיו שנאמר שאו ידיכם קודש וברכו את השם, ודורשים שבשעת נשיאת כפיים צריכות הידיים להיות קדושות על ידי נטילתם במים. יש מחלוקת ראשונים ממי שנטל ידיו לתפילה ולא יסיח דעתו, האם צריך נטילת ידיים מיוחדת לדוכן או לא. ואיך דין זה של נטילת ידיים נרמז בפסוק הזה? כוונת הכתוב שבשעה שתישאו כפיכם לברכת כהנים צריך שני תנאים. האחד שיהיו הידיים קודש, כלומר שתתלו ידיכם מקודם, ושנית שתברכו את השם קודם בברכה. לכן הסמיכה הגמרא לכאן את דברי רב לזר בן שמוע שלא נשא כפיו ולא ברכה. והיא הגמרא מעשה שנשמע מתוכו על הברכה של הכהנים קודם נשיאת כפיים. שאלו תלמידיו את רבי לזר בן שמוע, במה באיזה זכות הארכת ימים? ובספר חסידים כתב, אם ראית תלמיד חכם שהאריך ימים, דע לך שאוסיף דקדוקים על חבירות דברים שאינם כתובים בתורה. אז שאלו תלמידיו את רב לזר בן שמוע, במה הארכת ימים באיזה זכות? אמר להם שלוש הנהגות מיוחדות. נהגתי כל ימי לפני משורת הדין. א', מימי לא עשיתי בית הכנסת כפנדריה, לא קיצרתי את דרכי דרך בית הכנסת להיכנס בפתח אחד ולצאת בפתח שכנגדו, ואפילו באופן המותר על פי הדין. ב', ולא פסעתי על ראשי עם קדוש או על ראשי עם קודש, כשהיו התלמידים יושבים על גבי קרקע, לא הלכתי ביניהם, כי על ידי זה הייתי נראה כפוסע על ראשם, אלא הקדמתי ובאתי לפני שהם ישבו או שישבתי בחוץ. משמע שכאשר התלמידים יושבים לכיסאות על ספסלים, אין בזה משום פסיעה על ראשי עם קודש. אבל אסמע, בחושן משפט סימן ח' כותב, שגם בזמננו שיושבים על ספסל שייך הדבר הזה, כשיש ספסל ארוך שיושבים עליו העם, והוא הולך על גבי הספסל מאחוריהם כדי להגיע למקומו. וגימל, הבלזר בן שמוע אמר, היה כהן, הוא אומר, ולא נשאתי את כפיי לברכת כהנים בלא ברכה לפניה, כמו שתפרש הגמרא בהמשך. שואלת הגמרא, מה היא מברך, איזה ברכה מברך הכהן לפני ברכת הכהנים? אומרת הגמרא, מה רבי זיירא אמר רב חיסדא, אומר רב זיירא בשמו של רב חיסדא, נוסח הברכה הוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כי עקר קרי מה אמר, כאשר עוקר הכהן רגליו בברכת העבודה, בברכת רצה לעלות לדוכן, והוא מחזיר את פניו לאהרון הקודש עד שיסיים שליח הציבור את ברכת מודים באיזה נוסח יתפלל שתהיה ברכתו כראוי. מפרש את הגמרא שאומר את הנוסח הבא, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתהיה ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהיה בה מכשול ועוון. ואיזה מכשול יכול לצאת מברכת כהנים שהיו הכהנים צריכים להתפלל שלא יהיה בה מכשול ועוון? התשובה היא על פי מה שדרשו חזל במדרש רבה, יברך השם בממון, והרי יש עושר השמור לבעליו לרעתו, לכן מתפללים הכהנים שלא יהיה בברכה זו שום מכשול ועוון, ותהיה ברכה ברכה גמורה ויהיה עושר לטובה. עוד תירוץ, על פי דברי הזוהר בפרשת נשוא, שכהן שאינו אוהב את העם או שאין העם אוהבים אותו, אסור לו לישא את כפיו. ואם נושא את כפיו, הרי הוא בסכנה גדולה, ואם כן מבקשים הכהנים, שלא יהיה בברכה זו שום מכשול ועוון על ידי שנאת חינם וכדומה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי מהד הרפה מציבור אימה אמר, לאחר שגמר הכהן את הברכה ומחזיר פניו מהציבור ועומד ופניו לארון הקודש עד שיסיים שליח הציבור המברך את עמו ישראל בשלום, באיזה נוסח יתפלל שתקובל ברכתו לרצון? אומרת הגמרא, עד ברי, הניגו ותהיה לימו במבואות העיר רב חיסדא לרב עוקבא ודרש, שאומר את הנוסח הבא, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, אז אף אתה עשה עמנו מה שהבטחתנו, להסכים על ברכתנו כמו שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. וממשיך הכהן לבקש כלשון הפסוק, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. מביאה הגמרא כמה דינים בשם רב חיסדא בעניין ברכת כהנים. אמר רב חיסדא, אין הכהנים רשאים לחוף קשרי אצבעותיהן, לכופף ולקפל את חוליות האצבעות שהיו פשוטות ופתוחות בזמן הברכה, עד שיחזירו את פניהם מן הציבור כלפי התיבה, והוא כשיתחיל שליח הציבור שים שלום, כמבואר בהמשך הגמרא, ולא יכופפו אותם תכף בסיום ברכתם. וטעם הדין הזה מחמת כבוד הברכה להראות שאינו ממהר לסיים נשיאת כפיים, וכן משום כבוד הציבור שלא ייראה שברכתו להם הוא כמסע עליו ורוצה להיפטר ממנו מהר. וזה גם הטעם במה שתאמר הגמרא לקמן, שאינם רשאים להחזיר פניהם עד שיתחיל שליח הציבור במילים שים שלום, שכל שלא יתחיל לשץ את הברכה החדשה, אין זה דרך כבוד שימהרו להחזיר פניהם. אומרת הגמרא, אמר רבי זיירא אמר רב חיסדא, אין הקורא, דהיינו אין השליח ציבור הקורא כהנים, או השמש או אחד מהקהל הקוראים כהנים, רשאי לקרות כהנים עד שיחזירו את פניהם לקהל לברכם, עד שיחלה אמן מפי הציבור, עד שיסיימו הציבור לענות אמן על ברכת הטוב שמך ולך נאה להודות, מפני ששני קולות אינם נשמעים כאחד. וכן, אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה בברכת אשר קידישנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, עד שיחלה הדיבור מפי הקורא שיסיים השליח ציבור לומר כהנים. וכן אין הציבור רשאים לענות אמן על ברכת הכהנים, בין על ברכת אשר קידישנו ובין על עצם הברכה שעונים אמן על כל פסוק ופסוק, עד שתכלה הברכה מפי הכהנים כדי שלא תהיה אמן חטופה. וכן אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת כגון ברכת יברכך, עד שיכלה אמן מפי הציבור העונים אמן על ברכת אשר קידישנו. ואמר רבי זירא, אמר רב חיסדא, אין הכהנים רשאים להחזיר להסב את פניהם מן הציבור לאחר שסיימו את הברכות, עד שיתחיל שליח ציבור בברכת שים שלום. ועד אז יעמדו כשידיהם פרוסות, כשעת ברכת כהנים כמבואר לאל, שאינם רשאים לקוף כשרי אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם. וכן אינן רשאים לעקור רגליהם מן הדוכן וללך למקומם עד שיגמור שליח ציבור ברכת שים שלום. ובטעם הדבר שנשארים הכהנים בדוכן עד סוף ברכת שים שלום, כותב המהרש"ל, שהוא כדי שיעריכו הכהנים בתפילתם שאחר ברכת כהנים עד שתכלה ברכה מפי שליח הציבור, ויאמרו הקהל אמן הן על ברכת שים שלום והן על תפילת הכהנים. ערוך השולחן כותב שזה כדי שתיגמר כל התפילה שהיא כנגד העבודה, ורק לאחר מכן ירדו, כשם שירד אהרון מנשיאת כפיו בגמר העבודה כולה. מוריי ורבותיי, אחיי וריי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד ח' ממסכת סוטה עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מניין נלמד שברכת כהנים בעמידה, ומניין שבנשיאות כפיים דענו בהגבהת כפיים? שאלה שנייה, האם ברכת כהנים היא בשם המיוחד ובכינוי? שאלה שלישית, מה נלמד מהכתוב להם שבפסוק המור להם? שאלה רביעית, כהן שלא עלה לדוכן בעבודה אם יעלה אחר כך? שאלה חמישית, מניין לומדים שאין נותנים קוץ של ברכה אלא לטוב עין? שאלה אחרונה, האם מי שמחוץ לבית הכנסת או מאחורי מחיצה מתברך בברכת הכהנים? מוריי ורבותיי, אחיי וריי, אנחנו חותמים כעת את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, כ"א בכסלו תשע"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא, דף ל"ח ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, כ"ב בכסלו תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת וישב, ערב שבת מברכין את ראש חודש תיבת הבא עלינו לטובה, ונלמד שני דפים, דפים למתת ומם ממסכת סוטה. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 במזל טוב, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, הורה תורה ושמחה, וכל מלדמית ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.